נון א' עמוד ב'. כן, אומרת הגמרא, תנו רבנן, בין המזבח, אז נתאר לנו את המהלך, מהעזרה עולים לאולם, שזה מין אולם צר ורחב כפתח ההיכל, רוחבו 11 אמה, נראה היום בדיוק את המידות שלו, חוץ לכתלים, הפנים שלו, והוא מתרחב על פני, אם זה הרוחב של ההיכל, האולם הוא מתמשך בשתי כנפותיו עוד 15 אמה מכל צד, והרוחב שלו 11 אמה. עלית במדרגות מהעזרה, נכנסת לאולם, נכנסת להיכל. בהיכל יש שלושה כלים בעיקרם, זה הראשון אתה נפגש במזבח הקטורת במרכז באמצע, מצד דרום המנורה, שזה בעצם מצד שמאל, מצד ימין זה השולחן, שהוא נמצא בצד הצפון, כעין סגול. ראינו אתמול שבימי שלמה הוא עשה עוד 10 שולחנות של, לא, שהם היו מונחים 5 מצד השולחן של משה, 5 מלפניו, 5 מאחוריו. המחלוקת הייתה, כמו שראינו אתמול, איך עמדו השולחנות האלו? האם לרוחב? רוחב ההיכל היה 20 אמה, אורכו היה 40 אמה. אם תגיד שעומד השולחן לרוחבו, מן הצפון לדרום, הוא חייב לעבור עד נקודת האמצע. אסור לו לעבור שום שולחן את נקודת האמצע, כי זה אז מתחילה דרום, והשולחן חייב להיות בצפון. כתוב שהוא גם עשה 10 מנורות, אבל היום לא נדבר על המנורות האלו. אז אם כן, שנכנסת להיכל, נפגשת בימי במקדש, גם במזבח הקטורת, במרכז, בדרום את המנורה, בצפון השולחן, פלוס עוד 10 שולחנות. אז אם זה מצפון לדרום, אז למעשה לא היה מעבר בצד הצוני בין הקיר לשולחנות, כי אסור שהשולחן הזה יעבור את נקודת האמצע. כל השולחנות צריכות להיות בצפון. מה? חצי אולם. כפול, כל שולחן שתיים, כל שולחן שתי אמות. לא, הרוחב של האולם, אם זה שורה אחת תהיה, זה היה שתי שורות, אז כן, אז זה היה עובר את האמצע. כן, בסדר. אנחנו נראה אולי באמת התמונות קצת, אבל כרגע בוא נראה. עכשיו, עברת את ההיכל, הגעת למטרקסין שהיה בבית שני, שראינו כבר אתמול. לפי חכמים היה שתי פרוחות, פרוחת חיצונית, פרוחת פנימית, כי לא ידעו את האמה הזאת המפרידה בין הקודש, שנקרא היכל לקודש השם, האם היא קודש או קודש הקודשים. שתי פרוחות. נכנסנו לקודש הקודשים, ואז קיבלנו 20 על 20, שזה קודש הקודשים. בתוכו יש לנו תרון הברית בבית ראשון, שבתוכו יש שדלו הלוחות, תורה וספר תורה מונח בצידו, ושברי לוחות, והיה גם כן את הציץ של את המטה של הארון, וגם את המטה, את הצנצנת המן, וגם את הארון ששלחו הפלישתים שהיו בשבי. כל אלה, בית ישעיהו גנז, ובית שני היה רק את אבן השתייה בפנים. וכשנדבר במשנה שהניחו את הקטורת בין הבדים, הכוונה למקום בין הבדים, אם היה שם ארון. אומרת, אתה צריך לדמיין שמקום האבן השתייה עליו מונח הארון קיים, אפילו שהוא בעצם כבר גנזו יאשיהו. למה גנזו? מפני שהוא קיבל נבואה שעתיד הקדוש ברוך הוא להגלות את ישראל ולהחריב המקדש. כתוב מצא בספר התורה בתוכחה. אז אומרים הראשונים שהוא הוציא את הספר מעזרה, פתח אותו, בדיוק נפל לו הפסוק הזה. זה היה הנקודה. טוב, אז אם כן, אומרת הגמרא. כן, זה אחד, זה היה ממש מאוד, אני ניסיתי היום לבדוק את זה, זה היה לי זמן, אבל זה באמת פלא גדול, כן. זה היה על פי ציווי. כן, זה באמת, אני התפלאתי מאוד, בטח מדברים על זה, אבל בפשטות הראשונים הרגילים לא ראיתי שמתייחסים לזה. אבל בהחלט צריך לפענח את הנקודה הזאת. נראה את הגמרא. תנו רבנן, אנחנו חוזרים על הקטע האחרון בעמוד הקודם. למדו חכמים בברייתא. בין המזבח למנורה, אז היה מעליך. הכהן הגדול שנכנס עם המכתב, עם הבזח של הקטורת, כדי להקטיר קודש הקודשים, איפה הוא הולך? לפי דעת רבי יהודה, היה מעליך בין המזבח, מזבח הקטורת, למנורה. כלומר, לצד הדרומי היה הולך. זה דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר לו, בין השולחן למזבח. זה אומר רבי מאיר, דרום ערב. ויש אומרים, בין, שדעה שלישית, בין שולחן לכותל, בצד הצפוני, צפון, כמובן, הולך תמיד ממזרח לכיוון מערב, בצד הצפוני, מהקיר לשולחן. שם, בין השולחן לקיר הצפוני, שם הוא הולך. קודם כל, הגמרא מזהמה. אם זה עומד במזרח למערב. כן, זה בדיוק הדיון מיד. אומרת, קודם הגמרא מנסה לזהות מן יש אומרים. בדרך כלל יש אומרים זה רבי נתן. כאן הגמרא אומרת, מן יש אומרים רבי יוסי, שהרי אמרנו שהוא אומר, לא היו שתי פרוכות. פרוכת אחת הייתה מפרידה בין הקודש, היינו האחד לקודש הקודשים, שרוחבה עמה, תופסת את כל הובייה. דאמר פתחה, שהוא טוען שהפתח היה בצפון, לא היו שני פתחים, כי הוא... היה בעצם, הוא היה בעצם, הוא מנדה אמר שהיה רק פרוכת אחת. אז אם כן, הפתח היה בצפון, כדי שיכנסו לקודש הקודשים לצד הצפון. מי שאומר ששני פתחים נכנסים מהדרום, כי מהדרום נכנסים לבין, לפרוסדור. אחר כך לקודש הקודשים בצד השני, שמגיעים לצד הצפוני, שם נכנסים לקודש, לשתי השיטות נכנסים לקודש הקודשים מהצד הצפוני. אבל לרבי יוסי, שהיה פרוכת אחת, אז ישר לצד הפרופים את זה, הפריפה הזאת נדבר עוד עליה, איך היו פרופים. מה שמע מהראשונים? היה קרס שתופס את קצה לצורך כניסת הכהן הגדול, את שולי הפרוכת, שוכל להיכנס. אבל אחד הראשונים אומר... אחד בעלי התוספות אומר שזה לא הגיוני שהשאירו שם דבר כזה. הוא אומר שבדרך כלל הפרוכת הייתה תפוסה, אבל השאירו את הפינה הזאת משוחררת, ושהכהן הגדול בעצמו נכנס, זה קצת קשה, הוא בעצמו הרים, הרי שני ידיו תפוסות. כן, אז יותר פשוט ששמו בקרס. טוב, על כל פנים יש דעה כזאת. אז אם כן, אומרת הגמרא, ורבי מאיר שאומר שמהלכים בין השולחן והמזבח בצד הפון, כמן סבירה לאי. איזה תנה, כן? אנחנו רואים כאן שנחלקו איפה מיקום הפתח בפרוכת. איקר רבי דו הסבירה לאי שהפתח היה בדרום ניאול, אז ייכנס להיכל בצד הרום. למה בצד של השולחן? ניאול כרבי יהודה. ואיקר רבי יוסי סבירה לאי שהפתח היה בצד צפון, ניאול, ילך בין השולחן לכותל, כמו רבי יוסי, מה הוא עשה דעה נוספת בין המזבח לשולחן. אז הוא אומר, עונה לעולם כרבי יוסי סבירה לי, שהפתח בצד צפון, וצריך ללכת בצד צפון של ההיכל. אז למה לא הולכים בין השולחן לקיר? בין השולחנות להכיר, מפני שעשרה שולחנות שעשה שלמה המלך הפריעו, כי הם עמדו מצפון לדרום, תפסו את כל צד הצפוני של ההיכל. לעולם כרבי יוסי סבירה לי שהפתח בצפון, ואמר לך, רב מאיר אומר, אי אפשר, טכנית אי אפשר ללכת בין השולחן להכיר, מפני שולחנות צפון לדרום מונחים. אז אם כן, השולחן הוא מפסיק, ולא מתאי אלה, אי אפשר טכנית, אתה אין לך כנפיים לעבור שם. זה תירוץ אחד, זאת אומרת, הוא סובר כמו רבי יוסי בפתח צפון, אבל הוא לא יכול ללכת צמוד לקיר. רבי יוסי עצמו יסבור שכשזה היה עומד במזרח למערב השולחנות, ולכן כן אפשר לעבור. עכשיו, איבא תימא, לעולם הוא סובר שבאמת כמו רבי יוסי מזרח ומערב עמדו השולחנות, אבל... משום שכינה עליו אורח ערה, כאן אנחנו עוברים לדף נון ב' שלנו, למאה לעדיה. כיוון שהוא הולך, אם אתה צמוד לקיר, אתה בדוך מול קודש הקודשים. איפה שאתה פורף. אם אתה הולך קצת לאמצע, אז עד שאתה לא מתקרב, אתה לא רואה, כי אתה רואה את הפתח משמאלך. כן? אז לכן עשו את זה, אומר רבי יהודה, אנחנו זזים קצת לא לקיר. אם תלך צמוד לקיר, כבר אתה רואה מרחוק את הקודש הקודשים, ולאו אורח ערה לראות את זה מרחוק. אלא מתי שאתה מוכרח לראות, שאתה כבר נכנס, אז תראה, אבל לא קודם לזה. אז אומר, אם כן, לאו אורח ערה זה לא דרך ארץ, תרגום המילים המדויק, אורח זה דרך, ערה זה ארץ, דרך ארץ, לאו אורח למייל, להדיה. שואלת הגמרא, ורבי יוסי שכן היה מלך צמוד, הוא לא חושש לך לעניין של כבוד שכינה, אמר לך, חביבים ישראל שלא יצריכן הכתוב לשליח. חביבים ישראל שלא יצריכן הכתוב לשליח, אומר רשי, אלא כל אחד ואחד נתפלל על עצמו, שנאמר אשר ידון איש נגע לבבו, הוא פרס כנפיו אל הבית הזה, מלאכים א' ח', ילקח חביב הוא שלוחן להיכנס לפומבי. אומרת שבעצם הראשונים גם דנים בפירוש רשי, הרי גם גוי יכול להתפלל, הרי הקדוש ברוך הוא נתן את הזכות תפילה גם בידי גוי, אז כאן מה אומר? אומר כאן תוספות ישנים, מאמני פירוש יפה, חביבים ישראל מצד שמאל, כן, שלא יצריכן הכתוב לשליח, פירש רשי שכל אחד יתפלל לעצמו, שנאמר אשר ידון איש נגע לבבו וכולי, ואין נראה. דאברה אדרבה באקטיב חביבות התפי גבי נוכרי, דכתיב עשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי. שם אדרבה כתוב שלגויים יש, איך זה נקרא, מעשר ערך מוסף. יהודי שמבקש, אם הוא ראוי יקבל, אם לא ראוי אפשר להגיד לו גם לא. כן, אתם זוכרים שנהרג נחשון, איך קראו לו? וקסמן. אז כולם התפללו, בסוף הוא נהרג. אז אבא שלו אמר משפט מאוד חשוב. אמרו לו, איך זה יכול להיות? כל עם ישראל הדליק נרות, התפללו. אז הוא אומר, פנינו להשם, הקדוש ברוך הוא, לפעמים הוא אומר כן, לפעמים הוא אומר לא. זה גם תשובה. לא, כי כולם אמרו, לא קיבלנו תשובה. כל התפילות לא נענו. כן, רחמיו על כל מעשיו, השם ירחם. זה מאוד היה חזק. זה שיעור באמונה. אז כן, זה היה חזק מאוד הדיבור שלו, אני גם זוכר. זה ברור, אבל איך שהוא הביע את זה, אני חושב שעם ישראל כולם, זה היה משהו מיוחד, ואני זוכר את הערב שבת הזאת. אז אם כן, הוא אומר, אדרבה, אם אתה רוצה להביא כאן מעלתם של ישראל, הגוי מקבל תשובה חיובית, אם הוא בא למקדש. למה התנך אומר גם כן, גוי, אם הוא מקבל, אומר תודה, אם הוא לא מקבל, נותן בעיטה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אם גוי, אם הוא לא יקבל, הוא יגיד, אין אלוקים כאן. אין דבר כזה לא. רק כן הוא מכיר. אבל יהודי יודע את המורכבות של החיים. כדוגמת, כן, לכן, אז אומר התוספות הראשונים, רש"י אומר חביבותם של ישראל, הרי אתה רואה, בסופו של דבר רואים כאן את חביבותם של ישראל, אבל לפי התוצאה, גויים מקבלים כל מה שהם מבקשים, חביבי. למה לא? כן, מותר, גוי מותר, היום לגוי מותר להקריב קורבן. עולה, יהודי אסור לו, כי זה נקרא שחוטי חוץ. הרמב״ם אומר שצדיקי, חסידי אומות העולם, יש להם חלק מהעולם, כך אומר פסוק הרמב״ם. כן, כן, נכון, הוא גומר את כל הקריירה שלו כאן. טוב, אז אם כן, אומר, אז לכן כן נראה כפירוש רבינו חננאל, אומר תוספות ראשונים, שלא יצריכן הכתוב לשליח מקבלין, שכל שנה היו פעמוני זהב. בדרך כלל זה יפה מאוד, שאדם נכנס לבית, הוא מודיע את הפלאפון היום לפני כן, אני מגיע, נכון? הוא לא יבוא פתאום, יפתח את הדלת. והנה נותנים כאן לכהן הגדול, כל השנה הוא הולך עם מעיל שבתחתיתו פעמוני זהב, אז זה כאילו, הנה אני מגיע. הוא היה הולך עם צלצולי פעמונים, אבל ביום הכיפורים בגדי לבן נכנס קודש הקודשים, אין פעמוני זהב. אז זה המעלה, נותנים לו כמו בעל הבית. למרות שבעל הבית גם לביתו צריך, אבל אם אין אף אחד בבית, הוא לא ידפוק, כן?
יש
הלכה,
אני חושב שנכנסים לבית.
כן, גם בבית. כן, ודאי. על כן הוא לשכן שלא, אני קורא בתוספות ששנים, שלא יצריכה מה כתוב לשליח ביום הכיפורים, שבכל שנה היו פעמוני זהב ורימון כשנכנס עד להיכל לשמיע קול כאדם ששולח שליח להודיע שהוא בא, אבל יום הכיפורים היה נכנס בבגידי לבן בפנים, ולא היה נשמע כולו בבואי לקודש. ולכך, כיוון דאיקה חביבות כל כך, מציע העיל בעדיה, משום רבותיי, ממרי שמשום רבותיי, כן. אומרת הגמרא, יפה, אז אומרת הגמרא ורבי יוסי, חביבים ישראל, אז ראינו פירוש רש"י, פירוש תוספות ראשונים בשם רבינו חננאל. ורבי יהודה נעמי, שהוא אומר שמהלך בצד הרום, למה הוא הולך בין המורה למזבח? גם כן, מילא, אתה אומר, אתה בא ואומר, הוא לא יכול ללכת מפני שזה דוח. אז מי שהולך בצד הדרומי, אז זו שיטה שיש שתי פרוחות, אז אין בעיה של דוח. אז תלך צמוד ישר, שלא צריך לעשות סיבובים, תצמד לקיר הדרומי, ותלך בין הקיר למנורה. ואז תיכנס בדיוק לפתח שפתוח בדרום. כאן אין לך תירוץ. עונה הגמרא ואומרת, אומרת הגמרא, נהול בין מנורה לכותל הדרומי. עונה הגמרא, משחרי מעני, שם יש עשן המנורה, הבגדים שלו יקבלו מלא עשן כלשהו. גם בגדים לבנים, ניכר השחום. יפה. בעמוד הקודם למדנו על עמת טרקסין. אמרנו טרקסין, פנים וחוץ רש"י אומר, כן, יש פירושים נוספים. כלומר, העמה מפרידה בבית שני, בבית ראשון היה בנו שם קיר. אז היה יותר, יותר אין חשש שהתבלבלו. כמובן שהיה פתח. רק בבית שני לא היה קיר, אז אמרו, נבנה פרוכת להפריד, אבל איפה נפנה אותה? בצד החיצוני, כלפי ההיכל של העמה הזאת, או כלפי פנים. אז אמרו, נעשה שתי פרוכות, כי אחרת יכול לצאת מזה תקלות. אז אם כן, האם עמת רקסין קדושתו כמו קודש הקודשים, או כמו הקודש? הפרוכת. נכון. איפה אתה עושה? פנים או חוץ? לכיוון ההיכל? קו הגבול של ההיכל?
אתה עושה עד הגבול שבסוף ההיכל, כך שה...
העמה... כן.
פנים של הפרוכת הפנימיים... כן. יהיו לכיוון קודש הקודשים.
אבל מה עם העמה הזאת שהוספנו? הוספנו...
לכן עושים שתי מילות, לכן עושים שתי פרוכות.
נכון, נכון. בדיוק, זה מה שאמרנו. זה מה שאמרנו, בדיוק. כיוון, כדי שלא תהיה כאן בעיה, עשו שתי פרוכות, אחד בקצה ההיכל לכיוון המטרקסין, אחד בקצה המטרקסין לכיוון קודש הקודשים. וזה הפרוסדור שהכהן מהלך בו. חוץ מרבי יוסי שטוען שהיה פרוכת אחת, טוב, יעמה, טוב, התחלנו להתחבט, זה צריך להיות משהו, איזה מנוף של העירייה, שעכשיו אתה רואה כאן מנופים מסתובבים. כן.
מקלקל.
כן, אבל זה, הפרוכת יש דין, איך עושים את זה? מצמר, תחילת ארגמן, תולה כל קוטי צמר, קצת. כן, היו באמת כתוב ש... היו באמת כתוב שכל שנה הורגים שתי פרוכות. היו... גם אנשים שם עבדו בה, כמו במשכן. טוב, אומרת הגמרא, אמר רבי נתן, עמת רקסין שהיה במקדש הראשון, לא הכריעו בו חכמים, אי כי לפנים, אי כי לחוץ. מה תקיף לרבינה? מה הייתה? מדוע הסתפקו חכמים? אי למה משום שהם אמרו רגע, העמת רקסין, יש מידה לקודש הקודשים, ויש אורך של קודש הקודשים, ויש אורך של ההיכל, של הקודש. במשכן נקרא היכל קודש, במקדש הוא נקרא היכל. לפעמים, אל תתבלבלו, לפעמים קוראים להיכל לכל הקומפלקס הסגור, מהאולם ועד סוף קודש הקודשים. לפעמים קוראים היכל ספציפית לקטע שבו המנורה והשולחן והמזבח. כן, פעמים זה כולל גם את האולם, אבל אומרת הגמרא, מה תפלה הרבינה? מה איתם ההסתפקו? האם בגלל שהעמה הזאת, ממה לקחו אותה? מהקודש הקודשים, שזה 20 על 20, היינו האורך 20, או מההיכל שאורכו 40 עמה, כי ההיכל וקודש הקודשים זה 60 עמה. אז אם כן, אם זה הספק, אז אם כן, למה? כי בעצם הפסוקים לא כל כך מפורשים, דכתיב. והבית אשר בנה המלך שלמה להשם, 60 עמה אורכו של ההיכל, כאן הכוונה עם קודש הקודשים, ו-20... זאת אומרת, 60 עמה אורכו של ההיכל, במובן של היכל וקודש הקודשים, זה נקרא היכל, כמו שאמרתי גם, ו-20 עמה רוחבו, ו-30 עמה קומתו. אז אם כן, האורך הוא בעצם 60 עמה, זה כולל גם את קודש הקודשים. וממילא גם הוא כולל את עובי המטרקסין. הוא כתיב, ו-40 בעמה היה בית, הוא ההיכל, לפני, זאת אומרת, ההיכל שזה הקודש, היה 40 עמה, כתוב, ו-40 בעמה היה בית ההוא היכל, לפני כתוב. לפני. וכן, וכתוב, ולפני הדביר, זאת אומרת, מפנים של העמה טרקסין לכיוון קודש הקודשים, 20 עמה אורך ו-20 עמה רוחב, 20 עמה קומתו. אז רואים שאורך קודש הקודשים היה 20 עמה. אז לא ידינן עמה טרקסין אם מהני 20, אם זה שייך לחלק מה-20 עמה של הקודש הקודשים, אורך קודש הקודשים, אם מהני 40, או מאותם 40 של ההיכל. ואם זה הספק, אומרת הגמרא, דילמה, מי אומר לך בכלל שזה שייך לאורך? אולי זה חשבון נפרד. ודילמה, לא מהני 20 ולא מהני 40. אולי זה לא שייך לא לקודש הקודשים ולא שייך לקודש. בנוסף ל-40 ו-20. והפסוק, חללה כחשיב. רק את החלל, בלי הקירות. הוא לא, את הקירות הוא לא בונה, כאן בעצם זה שטח מעבר. אז כמו שהוא לא מונה את העובי של הקיר ההיכל, הוא לא מונה את הקיר של קודש הקודשים, אז גם הוא לא מונה את המעבר שביניהם. לא ככה שיב, אולי זה הפשט. אומרת הגמרא, אני אוכיח לך שבאמת בת חשבון לא מחשיבים את העובי של הקטלים, וממילא לא נחשיב את המעבר של המטרקסין. תדע, דכל איך דכחשיב קוטלים, כל מקום שמזכירים את רוחב כותב בית המקדש, חשיב לילה דידי, אז הוא גם מונה את המטרקסין. מקום שאתה במדידה סופר גם את עובי הקטלים. דיינו, בוא ניקח את השטח הסגור, אולם, היכל, קודש הקודשים. אז מקום שאתה מתחיל לספור מהתחלה עם הקטלים, עובי הכותל של האולם. האולם זה 5 אמה. האולם רחב 11 אמה. אחר כך עובי הקיר של ההיכל. מהאולם נכנסים להיכל, זה 6 אמה. ואחר כך ההיכל עצמו 40. ואחר כך מונים לך עוד אמה טרקסין. ואחר כך מונים לך עוד 20 אמה אורך קודש הקודשים. אחר כך מוכיר... קיר
חיצוני,
יש קיר המערבי של קודש הקודשים, זה 6, והיו שם תאים, גם כן היה, זה היה 5, ועוד 6 של התאים, ועוד קיר שסוגר את התאים, היו 3 תאים שהיו מאחורי קיר קודש הקודשים. אז כשאתה מונה את הקירות, אתה מונה בתוכם גם המטרקסין. הנה, הגמרא מביאה כאן את החשבון, דתנן. ההיכל, כאן ההיכל, שימו לב, כל פעם המינוח היכל מתכוון למשהו אחר. כאן מדברים על כל הקומפלקס, מהאולם, כולל האולם, כולל ההיכל, כולל קודש הקודשים. 100 על 100 אמות אורך על 100 אמות רוחב, ברום 100, בגובה של 100. איך החשבון?
האולם עצמו היה רק עד 40.
סליחה? היה תוספת 15-15, עוד 30.
בצדדים.
ברוחב הוא היה כמו רוחב ההיכל. כלומר, היה רוחבו 11 אמה.
לא, אבל
11 אמה.
של
האולם? של האולם, כן.
אז מה באחר
כדי לשחק? היכל. אז יש לך, עם הקירות, בוא, הנה, הוא עושה לך את החשבון בדיוק. בוא נראה את החשבון. הקירות, זה לא היה קירות 20 סנטימטר תקן של לבינה. זה קירות. כן, בדיוק. אפשר לעשות שם תאים. אבל שם במקדש היה 500, 2.5 מטר, 6, 3 מטר, 3 מטרים. זה היה משהו רציני. זה חצי חדר. היה תא. כנראה שלא, בארנונה לא מדדו את ה... אז הוא אומר ככה, הנה החשבון. אומרת הגמרא, מי אומר לך שמנו בכלל, אתה רוצה להוכיח, אולי המטרקסין לא מתוך ה-20 של קודש הקודשים, לא מה-40, וזה לא מדדו. מתי מודדים? אם אתה מודד את הכל, כולל הקירות, אתה מודד גם המטרקסין, כמו שראינו, איפה ראינו דתנן, ההיכל, כאן הכוונה לכל השטח, אולם, היכל וקודש הקודשים, 100 על 100 ברום בגובה 100. איך החשבון של אורך 100? כותל אולם 5. הכותל של האולם זה הכניסה מהעזרה, הוא 5. ממזרח כיוון מערב. והאולם עצמו 11. כותל ההיכל 6. ואורכו 4. אורך מפתח ההיכל עד קודש הקודשים 40 אמה. המטרקסין, אתם רואים, מונים אותו בנפרד, ו-20 אמה של בית קודשי, אורך של בית קודשי הקודשים. כאן זה נטו ברוטו, כי מנית את המטרקסין, אין דבר. עכשיו, ודאי, עכשיו הוא מונה אותו. כותל, ו-20 אמה, כותל ההיכל, כאילו, הוא מתכוון כותל ההיכל, כותל של המסיים את כל הקומפלקס הזה, זה קיר של קודש הקודשים, אבל בעצם הוא סוגר את כל הקומפלקס שקראנו לו היכל. זה קצת מטעה, כי לפעמים היכל זה רק הקודש, אבל כאן הוא מדבר על כל היחידה הסגורה בקיר. עכשיו, כותל התא, 5, סליחה, הכותל ההיכל 6, והתא רוחבו 6, וכותל התא שפונה כלפי מערב החוצה, זה 5. אז אם תספור הכל יחד, אם כן, קיבלת 100. אז רואים... של התאים היו כל מיני פונקציות, המשנה במסכת מידות, מה היו משתמשים, אני לא זוכר בתאים הספציפיים האלו, אבל היו תאים רבים בקיר העזרה, וגם בקומה שנייה היה. היה כל מיני פונקציות שכל אחד היה משמש. כותל ההיכל 6, ואתה 5. אז רואים מהמשנה שמקום המטרקסין הוא לא נכלל לא ב-40 של ההיכל ולא ב-20 של קודש הקודשים. אז אם כן, אי אפשר להגיד שחכמים הסתפקו האם הוא שייך ל-20 או שייך ל-40. רואים שלא שייך לא לזה ולא לזה. לא אומרת הגמרא, ספק. נכון, היה תוספת אחד. אבל מה קדושתו של האמה הזאת? נכון, 40 היה בהיכל בלי האמה. 20 היה בקודש הקודשים בלי האמה. אבל מה דינו של האמה הזאת? איזה תוקף יש לו של קודש הקודשים או של הקודש של ההיכל? היא כי לפנים, היא כי לחוץ. ואיינו דאמר רבי יוחנן, באה יוסף איש הוצל. יוסף זה היה אחד התנאים שהיה, למד דור אחרי רבי עקיבא, והוא היה נולד בבבל ועלה מהוצל לארץ ישראל. רואים שהיה לו 5 שמות, וכנראה הוא ברח מהשלטונות, היה צריך דרכונים שונים. אז איש הוצל, כן, הוא איסי בן יהודה, איסי בארמית זה כמו יוסי, איסי זה יוסי. הוא איסי בן יהודה, יש לו 5 שמות. אז אומרים הראשונים, בגלל שהוא ברח מהשלטונות, אז היה לו, אז לא היה דרכונים, אבל כנראה זהויות שונות. כבר אז ידעו את הפטנטים האלו. והיינו דמר המכון, באי יוסף איש הוצל. כתוב מצד אחד, הפסוק הזה, בפסוק במלאכים א', ודביר בתוך הבית, תראו בתורה אור ד', ודביר בתוך הבית מפנימה, הכין לטיטן שם את ארון הברית. שם ארון ברית השם. ומה היא באה אליהו? איפה הולך הפנימה? איפה לשים את הפסיק? הוא דביר בתוך הבית מפנימה פסיק, או הוא דביר בתוך הבית פסיק מפנימה הכין לטיטן שם. איך יקם הרקרה? הוא דביר בתוך הבית פסיק מפנימה הכין לטיטן שם. המלך שלמה עשה את הדביר, הדביר הכוונה המטרקסין בתוך הבית, ולפנים מאותה מחיצה הכין את קודש הקודשים לתת שם את הארון. אז אם כן, יש לו קדושה של קודש הקודשים. סליחה, אז זאת אומרת שהאמה הזאת לא שייכת לקודש הקודשים, היא שייכת לקודש. עודיל מאחי כמר, הוא דביר בתוך הבית מפנימה, שהדביר נמצא בתוך הבית. ומה המקומו של הדביר מפנימה? דהיינו כמו... כן, הקיר כלול כלפים, כלפנים, כמו קודש הקודשים. אז אם כן, זה מה שהיה ספק שרבי יוסף איש עוצל. ברור שהמה הזאת היא לא מהשטח של 20 ולא מהשטח של 40. רק השאלה, כמו שרבי יוסף, איך לפרש את הפסוק, לשים, איפה שמים את הפסיק?
מה עם דגת
דושתו? אומרת הגמרא, ומי מספקה לי? והתניה, איסי בן יהודה. מי זה איסי בן יהודה? יוסף איש עוצל, זה אותו אחד. היו לו זהויות שונות. אבא שלו קראו לו יהודה, בן יהודה. והתניה, איסי בן יהודה אומר, חמש מקראות בתורה אין להם הכרה. רק חמש בתורה, אין להם הכרה, רש"י אומר לכאן הם נותנים. יש בעיה איפה שמים את הפסיק. הפכנו את הדף לדף נ"ב עמוד ב', ואלו הם, שאת אצל קין ואבל, משוקדים במנורה, מיד נראה את הפסוקים ברש"י. מחר, במלחמת עמלק, יהושע שעומדים, ארור, כאן יש מחלוקת ראשונים, האם הכוונה לגבי שכם, כן? או לגבי כנען, שם נוח עם בניו. ארור הפעם כאז, כן? לגבי כללה של יעקב, לגבי הנושא של שכם, נראה עוד מעט. וכמה עם וזנה הנבואת תוכחה, שהשאלה מה זה וכמה, הולך על משה רבינו או הולך על עם ישראל? אם זה הולך משה רבינו על החלק שמשה רבינו הזה תחיית המתים, אם זה החלק הבא, זה הולך על נושא של נבואה מה יקרה לעם שיחטא. אז אם והתניה, למדנו ברייתא, הוא יוסף איש עוצל, הוא יוסף הבבלי, הוא איסי בן יהודה, הוא איסי בן גור אריה, גור אריה יהודה, כן, כל מיני כינויים. הוא איסי בן גמליאל, הוא איסי בן מהללל, כל זה אדם אחד. ומה שמו? איסי בן עקיבא שמו. כן. אז הוא בעצמו אומר שיש רק חמש מקראות, ולפי דבריך, גם הפסוק הזה במלאכים, יש בו מפנימה גם כן שאלה. אומרת הגמרא, תדייק, מה אמר איש עוצל? הוא לא אמר בתנ"ך, הוא אמר בדאורייתא, בתורה, בחמש חומשי תורה, יש רק חמש. בתנ"ך אולי יש עוד. בדאורייתא ליקא, אבל בדנביאי איקא, זה פסוק ממלאכים, אז זה יכול להיות. שואלת הגמרא, בדאורייתא ליקא, יש רק חמישה? רק בחמישה חומשי תורה יש רק חמישה? והאיקא דבאי רב חיזא. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות. זה היה אחרי מעמד הר סיני. עוד... עכשיו, פרשת משפטים, זה היה אחרי מתן תורה. למרות שיתרו זה בפרשת... כן, ידוע. או השאלה, מה זה? כל הפסוק, תראו כאן בתורה, או, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים לשם, פרים. על מה הולך כאן הפרים? גם על העולות? או רק על השלמים. אז גם בזה מסתפקים. אז אפשר להגיד שהעולות היו מכבשים, והזבחו זבחים שלמים, פרים. פרים הולכים רק על השלמים, אבל באמת העולות היו כבשים. או דילמה, לא. הכל הולך ברצף אחד. ויעלו, ושלח נערי ישראל ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים פרים, גם העולות וגם השלמים שזבחו, זה היה פרים. כן? פרים מוסף גם על השלמים, גם על עולות.
גם על העולות.
ויעלו, איך הפסוק כתוב שם?
ויעלו עולות כבשים, ויזבחו זבחים
ועלו עולות, לא, לא כתוב כבשים. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות. ויזבחו זבחים שלמים לשם פרים, לא כתוב כבשים. לא, לא כתוב כבשים. זה רק... הגמרא, הגמרא אומרת שבפשטות, כיוון שכתוב אחר כך הפרדה, כאילו משפט שני. כן. אז אם כן, טוב, או רשי אומר, נפקמינה לפסוק, לפסוק כאן את הטעם באתנחתא. איפה לשים את האתנחתא? האם בסוף שמים את זה לפני פרים? הרי לפי המסורת שלנו, כתוב, האתנחתא זבחים שלמים לשם, פרים. הפרים זה הולך על הכל. או לעשות ויעלו עולות, אתנחתא, ויזבחו זבחים שלמים לשם, פרים. זה השאלה. איפה את נחת? אז שוב פעם, הנה, יש לך כאן ספק. אומרת הגמרא, יפה מאוד, לרב חיסדא מסבקא לי, הוא המורה, אחד המוראים, אבל איסי בן יהודה פשיטא לי, לאיסי בן יהודה פשיטא לי, שכאן יש הכרעה, או ככה או ככה, אז אין שום בעיה. רשי, בואו נראה את הפסוקים. שאת, כתוב אצל קין, הלא אם תטיב שאת, ואם לא, לפתח חטד רובץ. כן? אז אם כן, איפה, מה זה שאת? האם שאת זה סליחה, לשון סליחה, או שאת, אם לא תטיב נשיאות אבון, אני אשא את אבונך, איך אומרים, על העמוד התלייה, כמו שתולים מישהו, שמים שם את החטא שלו, תולים.
יש אבל גם השמעות, יש גם הבדל בין הפירוש של המילה שאת בכל אחד.
כן, האם זה שאת, נשיאת... נשיאת חן, כאילו סליחה, סליחה ומחילה, או שאת, לא. שמים עליך, כמו שאדם שתולים עליו, תולים עליו את ה... למה תלו אותו? כן? משוקדים, ארבעה גביעים משוקדים, או משוקדים כפתורי, האם הגביעים משוקדים, או הכפתורים משוקדים? מחר, וצא יילחם בעמלק מחר, או צא ויילחם בעמלק מיד, ומחר נוכי ניצב היום ויתה, צריך לתפילתי. ארור, אומר רשי, וברצונם עקרו שור. ארור, שור של שכם, שהוא ארור כנען, הרי שכם היה מזרו של חם, או ארור הפעם, זה הולך על שמעון ולוי, כי אז, וקם, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה. וכאן, רמז לו, יהוד א', מה זה כאן... כן. כאן, מה הוא מתקן כאן? כדי איתה סנדרין, כן. וכאן רמז לו תחיית המתים, או שכאן כאילו, הנך שורם אבותיך וקם, ואתה תקום, אז, או הנך שורם אבותיך וקם העם הזה וזנה, זה הולך על העם ישראל שהכתה. ויעלו עולות כבשים, ונפקמינו לפסוק כאן את הטעם באתנחתה. או דילמה, אידי ואידי פריס, פרים. ואין אתנחת בטעם עולות, אלא טעם גרש, ויעלו עולות כדי שיתחבר לשל אחריו. יפה מאוד. מעניין. כן. אומר כאן, תוספות ישנים, שאת דמשמע בראש העמוד של תוספות ישנים, הראשון, דקאי אם תטיב, או לשון שאת סליחה ואבון, או שאת אם לא תטיב, לשון שיאת אבון. וו של ואם יתרה, ובירושלמי ראיתי, הירושלמי מביא משהו אחר לגמרי, שכתוב עוד מקרא, ובני יעקב באו מן השדה כשומם, איך הפסוק השלם? באו מן השדה כשומם, והתעצבו אל ליבם, ואיחר להם מאוד. אז מה, איפה הולך כשומם? ובני יעקב באו מן השדה כשומם, והפסיק, או, ובני יעקב באו מן השדה כשומם, והתעצרו, מה הנפקמינה כאן? רגע, אומר כאן.
אם הם שלחו, לפני שבאו הביתה, שבוע אחרי שבאו הביתה.
כן.
לא, שלחו שדה אחריהם, אז הם
כן, אז זה הנפקמינה. יפה. וראיתי כתוב מקרא, בני יעקב באו מזה שומם, או כשומם זה. וכמה עם זנה אומר תוספות ישנים, קשה, זה בחלק, פרק חלק, הפרק האחרון של מסכת סנהדרין. מה שם זה רבי יהושע, דקאי, התרווידוק אמר שאילו רומזים את רבי יהושע, שאילו, שאלו רומיים, סליחה, שאלו הרומים, שאלו את רבי יהושע, מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים, הוא יודע מה שעתיד להיות, אמר להם, מחש שוכב מאבותיך וקם, ודילמה וקם העם הזה וזנה, נקות מי הפלגה בידך, מה שם דקאי, עד הלל ועד הלרע. זאת אומרת, אפשר ללמוד ככה. סוף, שיטה לי דלה קאי על הדל, הוא יודע מה שעתיד להיות פשיט לאו מדכתיב, וזנח אלוהי נחר. לא בגלל וקם.
איפה התנחת בנסומה שלנו?
וקם העם הזה וזנח. אני חושב שההתנחת הוא באמת בפסוק, וקם העם, איך הפסוק? ואחר שהוא יתרח את נחתה, וכמה עם שם הזה. טוב. מעניין. תוסות שואל שאלות במקורות אחרים לגבי יוסף הבבלי. טוב, בסדר. איך? כן, זה בתוכחה. וכמה מה זה בזנה? זה בפרשת האזינו, או בזאת, בכי תבוא. באיזה פרק? ממש באזינו. טוב. זאת הברכה? לא. וילך, וילך, כן, זה בתוכך עוד. כן, טוב. ובכן. כן. אומרת המשנה. ראינו במשנה הקודמת מחלוקת אם הייתה שהיו שתי פרוכות או פרוכת אחת, רבי יוסי הוא בעל הדעה פרוכת אחת. המשנה הזאת הולכת כשיטה שהיו שתי פרוכות. החיצונה הייתה פרופה כלפי, מן הדרום, כן? והפנימית הייתה מן הצפון. מהלך ביניהם, הכהן שמגיע עם המחתה של הגחלים ביד הימין וביד שמאל, כף מלאה קטורת, הוא בא מן הדרום, הפנימית מן הצפון, היא מוכפלת בצד הצפוני, מהלך ביניהם עד שמגיע לצפון. הגיע לצפון, הופך פניו לדרום. אז יוצא שהוא עם הצד הימני שלו, הוא פונה כלפי הקודש, כשהוא הולך בתוך קודש הקודשים, והצד השמאלי כלפי הפרוכת. זה מה שהתכוונו אתמול, אני חושב שזה הפשט. כולם מודים שנכנסים מן הצפון כדי שיהיה היד ימין שלו, כשהוא הולך את הפרוסדור בתוך קודש, לא את הפרוסדור, את הקודש הקודשים, מהקצה לכיוון הארון, אז תמיד יהיה מונח הארון בצד ימין שלו, שהוא הולך את הקטע של קודש הקודשים. אז אם כן, ומהלך ביניהם עד שמגיע הצפון, הגיע לצפון, הופך פניו לדרום, אז אם כן, יוצא, כשהוא הולך מצפון לדרום, פרוכת הייתה בצד המזרח, היה מהלך לשמאלו עם הפרוכת, עד שהוא מגיע לארון. הגיע לארון, נותן את המחתה בין שני הבדים, הרי ארון הברית היה מונח בתוך קודש הקודשים במרכז, שמונחים עליו הבדים, אלו עמותות שנושאים בהם את ארון, צבר את הקטורת על גבי גחלים, ונתמלא כל הבית כולו עשן, יצא הוא בא לו בדרך בית כניסתו, כמו בכניסתו עמד שפניו נוכח הארון. אותו דבר ביציאתו שפניו למול הארון, כך פניו יצא, הוא מתפלל תפילקס, מה?
הוא שם את זה על אבן השתייה?
כן. אז זה הגמרא תשאל, הרי אנחנו מדברים, מתי היה שתי פרוכות? רק בית שני. אז צריך להגיד, כמו שאתה אומר, אבל כאן פשטות אומר בין הבדים.
כן.
מדרום לצפון, ואחר כך הוא יוצא ביציאה כן. לא, הוא הולך ב...
ויוצא מהיציאה הרובית, מאפשר מנורה.
כן.
אבל בכניסה הוא הולך
קדימה.
רק כשהוא יוצא.
כשהוא יוצא, כן, כשהוא יוצא. טוב. אחר כך, כאן כבר רואים שזה, ראינו מחלוקת למעלה, מתי הוא, האם הוא מפזר את הקטורת או מרכז אותם. המשנה הזאת סוברת שמרכז אותם. אם כי אני נותן את המכתב בין שני הבדים, צבר את הקטורת. הגמרא עוד מעט תדבר על זה. ונתמלא כל הבית כולו עשן, כי הדיון הוא מה יותר טוב, שיתמלא כל הבית עשן כמו המצווה, אבל אז הוא או נהנה מן הקטורת, או נחנק מהקטורת, או יותר טוב שירכז, ועד שהאש תתפוס אותו הוא כבר בחוץ. אז הוא לכיוון הפתח, ואז הוא חוסך את העשן הזה. יצא הוא בא לו בדרך בית כניסתו, ומתפלל, והיה מתפלל תפילה קצרה בבית החיצון, בהיכל, ואף אחד לא נמצא שם גם כן, ולא היה מריר תפילתו שלא להביט את ישראל, כי בבית שני לא הוציאו שנתם הרבה כהנים בשבילם, אומרים, או, עוד פעם בחירות בבית שמש, עוד פעם בחירות, יש, זה, צריכים לבחור כהן גדול, עוד פעם משחדים את הרומאים, או את היוונים, מי היה, תלוי בתחילת בית שני וסוף בית שני. רשי, אומר רשי, החיצונה פרופה מן הדרום, רבנן קאמרי לה, כי רבי יוסי טוען שהיא הפרוכת אחת. פרופה ראשה כפול לצד החוץ ונחזת בקרס של זהב להיות פתוחה ועומדת. מהלך ביניהם נכנס בפריפת הדרום, נלך ביניהם עד שמגיע לפריפת הצפון. מגיע לצפון משנכנס לתוך, שנכנס כאן אומר, לתוך חלל בית קודש, קוראים הפך פנה בדרום, כאן הגאות הבך. כן? עד בין הבדים שהם באמצע החלל של קודש הקודשים, ואמר מר, ארון שעשה משה, היה לו אוויר 10 אמות בבית קודשי הקודשים, לכל רוח, כלומר אוויר פנוי. מהלך לשמאלו עם הפרוכת, שמהלך מצפון לדרום, שמאלו למזרח, והפרוכת הייתה לו למזרח, החלל לבין שני הבדים, והבדים היו ארוכים עד הפרוכת, ראשן אחד למערב, והשני למזרח, כל בד שני הדברים, אחד בראש הארון לצפון ואחד בראשו לדרום, ואורך 250 של הארון ביניהם. דרך כניסתו, כשם שנכנס הולך לדרום, עד שהגיע לארון פניו כלפי דרום, כך שיצא לא יסב את פניו לצאת, אלא יצא דרך אחוריו ופניו לארון, ובית החיצון והיכל. יפה, אומרת הגמרא, במה יסקינן? אילי, מה במקדש ראשון מי אבו פרוכת? אתה אומר שהוא עבר בין שתי הפרוכות, אבל בבית ראשון היה מטרקסין של בניין. אז היה פרוכת אחת. אז מה העניין? אלא במקדש שני שהיו שתי פרוכות. שואלת הגמרא, אם היה בבית שני, מי אבי אהרון והתניה, משנגנז אהרון, נגנזה אמו, צנצנת המן, צוחית שמן המשחה, מקלו של אהרון, ושקדיה ופרחיה, למה צריכים שקדיה ופרחיה? זה היה נס. בדרך כלל, בצמח יש קודם פרחים, ואחר כך יש את השקדיה. הפרי מופיע כשהפרח נופל כבר. זה צומח ממנו. שניהם גם יחד זה מצב, זה משהו נס. כן, שקדיה ופרחיה. וכן, הרגה ששיגרו פלישתים דורון אלוהי ישראל. אולי בלי אכברים, הרגה מעניין כאן. באמת זה פלא. שערי נאמר, כתוב, תראו בתורה אור, אומר ככה, ולקחתם, הם באו להתייעץ, יש מחלוקת עם מי הם התייעצו, עם חכמי ישראל או עם חכמי הפלישתים. מה עושים? יש מגפה, מאז הם לקחו את ארון ברית השם בקרב, זה מפיל בהם חללים. ולקחתם את ארון השם, תתם אותו אל העגלה, ואת כלי הזהב אשר ישבתם לו השם, תשימו בארגז מצידו, ושלחתם אותו והלך. כן?
לבד בעצמו.
מה זה? כן, לבד בעצמו. אז אם כן, כתוב, הרגש הוא לשתים, שנאמר, בזמן שהחזירו זה, הוא כלי הזה שבאתם לו אשם, תשימו בארגז מצידו, שילחתם אותו והלך. כן? אז מי גנזו, אומרת הגמרא, יושיהו גנזו. הוא זה שגנז אותו... כן? מעניין, שלמה המלך שבנה את המקדש, אומר המאירי, ידע, הכין מראש מחבול לצורך אם יבואו אויבים וכדומה. אומרת הגמרא, מה ראה יושיהו שגנזו? ראה שכתוב, אז אומרים הראשונים שכתוב, בדיוק פתח את הספר שמונח בעזרה או בקודש הקודשים, יש, היה ספר ובדיוק נפתח בדיוק על הפסוק הזה, אז הוא ראה בזה רמז. כתוב, כי אחרת, מה הם רוצים להגיד? הוא יודע את התורה, כל אחד יודע שיש פסוק כזה, אבל ראה שכתוב בדיוק איפה שהוא פתח. כתוב, יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך. אז הוא חשש שזה עומד לקרות, עמד וגנזו, שנאמר, ויאמר ללווים המבינים, לכל ישראל הקדושים לשם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל. אין לכם עשה בכתף אתה, עבדו את השם אלוהיכם ואת עמו ישראל. הרי אין לכם כמו במדבר, צריכים לסחוב את הארון. כן? אז מה הם אמרו, תנו את ארון הקודש בבית? הרי הוא נמצא שם, מה פותנו ארון בבית? הוא תמיד נמצא בבית, בקודש הקודשים, לא זז משם. מה העניין? אלא הכוונה בבית, בתחתית הבית, ואמר רבי אלעזר, מאיפה אנחנו יודעים שגם צנצנת המן וצוחית שמן המשחה ומקלו של ארון וכולי, הם נגנזו איתו? עתיה, שמה, הגזרה שווה, צנצנת המן, לומדים, כתוב לגבי ארון, אשר יבעד לך שמה, בצנצנת המן כתוב, ותן שמה מלוא העומר, שמה, ועתיה, דורות, צלוחית השמן, היא נלמדת מגזרה שווה, מצנצנת המן, אחד גורר את השני, כתוב, צנצנת המן למשמרת לדורותיכם, דורותיכם, וגם צלוחית השמן, שמן משחת קודש, יהיה זה לי לדורותיכם, ועתיה, משמרת, המקל של אהרון נלמד מהצנצנת. דבר, זאת אומרת, אחד, שרשרת של גזרות שבת. אז כן כתוב למשמרת לדורותיכם בצנצנת, ובמקלו של אהרון למשמרת לעוד בני מרי. אומרת הגמרא, אז לכאורה שכחנו כבר את הקושיה מרוב פרטים, מה הקושיה? מצד אחד אתה אומר שזה היה במקדש שני, כי במקדש ראשון לא היו שתי פרוחות. מצד שני, שמת אותו בין הבדים, אז איך זה יכול להיות? אומרת הגמרא, לעולם במקדש שני, ומה הגיע לארון? מקום הארון, שואלת הגמרא, והקטני נתן את המחתה לבין שני הבדים. משהו שכן היה נמצא. אימה, וירטואלי, בין שני הבדים. הכוונה, במקום שהיה שם, למעלה הבאנו מחלוקת בדף הקודם, מה עם הקטורת? לא, זה היה שלשום. האם צוברה על הקטורת או מפזרה על הקטורת? אומרת הגמרא, מזה שלמדנו צברת הקטורת על גבי חלים תנן, כמאן דאמר שצוברה, אומר רשי, מי אהבו פרוכת, אמת רקסין אהבה. תשימו ברגל מצידו, על מגבי ארון אהבה הקאי, ומי לשמין הדימון נגנז. יולך השם אותך ודאג שמה יגלה לבבל. יש דעה שם בגמרא, זה מופיע במסכת מנחות או זבחים, שבאמת גלה אותם נבוכדנצר לבבל את הארון, יש דעה כזאת גם כן. ילווה השם אותך, תנו את הארון הקודש בבית, והתמקה יהיה לגניזה היא, את ישמה שמה, כתיב בארון אשר בידך שמה, תביא צנצנת המן, תן שמה לו העומר, ראינו ועתיה צוחים איתם. דורות, תביא צנצנת למשמרת דורותיכם, כתיב את צלוחית, שמש רת קודש יהיה זה. את ימקלו של אהרון צנצנת במשמרת, תכתיב אלי משמרת לאות נבני מרי. כבין שני הבדים, כאילו ישם נותנה ביניהם, טוב, יש לנו עוד קצת זמן, נתקדם עוד קצת בגמרא. איך היה צובר את ה... איך היה מעמדו של הכהן בזמן הצבירה? שהוא צובר, האם הוא עומד עם הפנים כלפי מזרח, כלפי מערב או כלפי מזרח? ככה אני... תני חדה, בואו נראה את הגמרא. תני חדה צוברה פנימה שהיא חוצה לו. זאת אומרת, הוא המשיך בצורה מכיוון פנימה עד שסיים מקום ש... הוא אומר את השאלה איך הוא עשה את זה. נגיד, כן, בכל מקרה הוא עמד בצד המזרחי של קודש הקודשים. נגיד שזה הדבר. הוא יכול להתחיל מכאן ולהתקדם, זה יותר טכנית, זה יותר טוב. כי אם הוא יעשה הפוך, הוא יעשה הפוך, אז בעצם הוא, כשהוא יחזיר את היד, אז הוא כבר... ככה הוא מתחיל מבפנים והולך קדימה. אז איתן אחד הצוברה פנימה שהיא חוצה לו, ותני הידך צוברה מאצלו כיוון חוצה של בית קודש הקודשים, שהיא פנימה לו. אמר הבאי תנאי, ואמר הבאי מסתברא כמאן דאמר פנימה שהיא חוצה לו. למה? תנן מלמדים אותו כללים, איך אומרים, מכבי אש נתנו לו הדרכה לפני, כן, יש קצין בטיחות, אומר לו, תשמע, יש כאן אש, צריכים להיזהר איך לעשות את זה. שלא תתחיל מכנגד פניך, שמה תמשור אותו לפניה, תיקווה. אומר רשי, מעניין, אומר כאן רשי, מה? מתיתי גם על אור ברייתא דלעיל צוברה כדי שיהיה השנה שואל לבוא. תניחא צוברה פני שלו, מתחיל לצוברה בראש המחתה של צד פנים, שאותו ראש המחתה אינו לצד ידו והולך מושך ידו אליו, וצובר תמיד במשיכת ראש המחתה השני אשר אצל בית ידה. ותניא אידר מתחיל זוהר ראש הפונה החוצה לצד היכל שפנימה לו בצד גופו, לא צובר תמיד הלאה עד ראש המחתה השני. כן, זאת אומרת, הרי יש מחתה של גחלים ויש המחתה של הכתורת, הקף בעצם.
יש סיפור שמאשר את זה, הנכד של אחיו פסחיה, שהוא ראש ישיבה בחברות, משמו ז'ק?
זקס, יש זקס, יש זקס.
אז הוא מאשר שהסיפור הזה נכון. יהודי אמריקאי קנה סמוך לכותל, הבית, הוא התחיל לשפץ אותו, לקח ערבי לשפץ, ומסתכל שיש שם בור בסמוך בין הבית שלו לכותל, יש בור. אז הוא יצא ככה וראה שיש שם כאילו מערה למטה. אז הוא אמר לערבי שישלשל אותו למטה. הוא שלשל אותו למטה, הוא נכנס בבית, אתה שמע מערה, והוא חזר מתוך המערה חיוור נורא. אז הערבי שאל אותו, מה ראית? הוא אומר, לא חשוב, לא חשוב, לא, אומר, אני רוצה שתוריד אותי עכשיו. ולפי הסיפור, הוא ראה שם את הארון ואת המנורה, ואני רואה, הוא ראה שם כמה כלי קודש בתוך המערה. אז הוא לא רצה שהערבי עכשיו יתחיל לפרסם את זה, אז הוא לקח אבן שהייתה על שפת הבור והוא הרג את הערבי. אז פתאום הוא נדהם, מה עשיתי, מה היה לי עכשיו? הגנו אותי ואני יודע מה. אז הוא עזב הכל ונסע אל החפץ חיים, מסיפר לו את הסיפור. החפץ חיים אמר לו, אל תספר לאף אחד, אני אודיע לך מתי שתספר. והסיפור, סוף הסיפור הוא שביום שהחפץ חיים נפטר, גם הוא נפטר, האיש הזה, שער סתום. אז אחרי זה היה לדובב את הרב זקס.
כן, אני ראיתי פעם את הסיפור הזה.
מי
העביר
את הסיפור הזה?
מי העביר את הסיפור? אני שמעתי את הסיפור.
אבל היה חפץ חיים. הבן של החפץ חיים.
מי שידע את הסיפור הזה. המשפחה ידעה, היו שם אנשים. כן, פרסם.
המשפחה ידעה בבית שלו, אנשים שהיו סמוכים אליו, ידעו את זה. אני ראיתי פעם את הסיפור הזה, כן. טוב. מה, תלוי מה, המנורה, כן. אומרים שהמנורה. חוץ מזה, היו כמה מנורות. אם 10 מנורות עשה שלמה, אז ככה. אז אחת כאן, נראה. טוב. מה נראה הלכה? כן, נראה כאן הלכה. טוב, מעניין מאוד כאן. או, באמת, התוספות ישנים אומר, והתנא שנגנז ארון, היה יכול להביא ברייתא שזה גלה לבבל. מקלו של ארון, מעני למה מזכיר פרחיה, הלא גמל שקדים, הרי כמקצת הפרחים נשארו שלא גמלו, שקדים נשארו פרחים. כן. טוב, אז זה מחלוקת בגמרא בזבחים או ב... כן, טוב. אנחנו עכשיו בדף מם, נדמה לי מם א', מם א', קבלת התנית מפלג המנחה. המקבל על עצמו תנית יום הכיפורים מפלג המנחה ואילך, כן, אומר בקופי, פלג המנחה זה שעה ורבע, כי מנחה קטנה זה שעתיים וחצי, חצי זמן מנחה קטנה. יש מנחה גדולה, מתחילה משש וחצי של היום, חצי שעה אחרי חצות. מנחה קטנה זה חצי זמן, זאת אומרת, מתוך החמש שעות יש לנו שעתיים וחצי, חצי של מנחה קטנה זה נקרא פלג, שעה ורבע. כמובן זה הכוונה לזמנית. אז הוא אומר בסימן צדיה, תוספת דברים הכרת נשלה ברורה, עניין תוספת שבת צריך לקבל בפה, אז ראינו אתמול. אז אם כן, צדיקי צדיק וב, בסדר. אם כן, הוא אומר קופי, סליחה, קופי, קודם לכן אי אפשר, כי יכול לעניין תוספת יום הכיפורים, לא שייך שקבל על עצמו תניו לפני שעה ורבע לפני הלילה. אמנם אף קודם פלג המנחה אם קיבל על עצמו לא לאכול, הרי עשו בחינה מדין נדר יש קיבל על עצמו שעה מאות השנה לא לאכול מחצות היום ואילך, סתם נדר. אבל יום כיפור לא יכול להתחיל לפני שעה ורבע של לפני הלילה. אמנם לעניין איסור, אם כן, המקבל על עצמו תענית יום הכיפור מפלג המנחה ואילך, מלבד מה שאסור לו לאכול לשתות, אסור גם בחיצה, שיחה, בפרט בעשיית מלאכה. אמנם לעניין איסור נעילת הסנדלים, לא חלץ מנעליו, עדיין לא נאסר. תם לכך הוא מנעליו לרגליו, אינו חולצם. הרי הוא אומר בפירוש שמקבל על עצמו תענית יום הכיפורים, לעניין שאר איסורים. וחוץ מאשר, אני לא עבריין, אני לובש את הנעליים. כן. אז זה מותר לו. קבלת תענית בעליו. יש אומרים שקבלת תענית אינה נחשבת קבלה, אלא שקבל תענית בפי בפירוש. אך קבלה בלב אינה קבלה. כן? קבלה בלב זה לא נקרא קבלה. אולם יש אומרים שאף קבלה בלב נחשבת קבלה, לכן אף אם קיבל על עצמו את תענית יום הכיפורים בליבו, שבלו שהוציא דברים בפירוש, הרי זה כמי שקיבל על עצמו בשפתיו בפירוש. ומלבד מה שהוא אסור באכילה ושתייה, הרי הוא אסור גם מרחיצה ושיחה ושיית מלאכה, כמבואר לאל. כן, אז יש לנו כאן את ההערה בקוף ת' אומר, ביאור הגרר, כמה מקומות עמל דברי הרמה ודעת השולחן ערוך, שקבלה בתענית בלב אבי קבלה, הם פרי חדש, לחלק בין תשעה ביום הכיפורים, שיום הכיפורים כבר שדין תוספת ממילא קבלה בלב אבי קבלה, ולא כדברי הרמה שישבה בין, בין יום כיפור לתשעה באב. טוב, אז אם כן, נעצור כאן, ברוך אדוני לעולם.